אנחנו ממשיכים היום בעזרת שם נדון באיזון בין הפרטיות של הפרט בחיי נישואים והאחריות ההדדית. זאת אומרת, יש פה דבר שמטבעו הוא קצת מורכב. מצד אחד שנינו שואפים להיות אנשי תורה ומצוות, מצד שני כל אדם צריך את הפרטיות שלו. אז הנושא הזה בעצם מתחיל אפילו לא בתחום ההלכה, מתחיל בתחום הצניעות. הרבה אנשים מתפלים כשהאישה בתקופה הראשונה אחרי החתונה מחמת האופי הצנוע שלה, יש לה דברים שלא נעים לה לנוכח בעלה. מצוי שהאישה תתלה את הכביסה שלה כשהבעל לא בבית, או תעשה כל מיני דברים, כי היא עוד לא התרגלה לכל המושג. אנחנו דיברנו, היינו שיעור בנפרד על הנושא שלוקח זמן, תקופה של שנים, עד שאישה בונה את האמינות שלה כלפי בעלה. הבעל מהרגע הראשון הוא שם, אבל האישה לוקח הרבה זמן, והיא תמיד תהיה אמינה לבית שלה. זאת אומרת, כמה שהיא בונה את האמינות לבעלה, זה לא סותר, היא מטבעה. רוב נשים שומרות על אמינות לבית של ההורים, וצריך לא לשים את המצב של קונפליקט, של סתירה בין השתיים. אדם חכם לא מעמיד אותה שם. אבל עכשיו אנחנו אומרים דבר אחר, שבכלל בזוגיות ובקשר לוקח זמן לאישה להתחבר, ולוקח לה זמן להיפתח, וזה משפיע כמובן על הרבה מאוד תחומים בחיי הנישואין. וגם אחר כך, כשהזוגיות כבר עלתה לפסים וכעבור כמה שנים, צריך לדעת שעדיין לכל אחד יש את התחום שהוא לא רוצה שהשני ייכנס לשם, וזה לגיטימי. עכשיו ניקח דוגמה, הבעל קם מאוחר ולא מספיק מניין כל בוקר, הוא לא רוצה שאשתו תעיר לו, האישה עומדת להתפלל, מברכת ברכת המזון, ותוך כדי היא מטפלת בילד ועושה אלף דברים, היא לא רוצה שבעלה יעיר לה. אתם תאמרו, אבל זה לא בסדר. נכון? מה זה העסק שלך שזה לא בסדר? יש תחומים שהם רלוונטיים לשנינו. איזה כשרות נוכל? רלוונטי לשנינו. אבל יכול להיות מציאות שזוג יחליטו, כבר ראיתי זוגות כאלה, שהבעל אמר, אני אוכל כל רבנות, והאישה אמרה, אני אוכלת רק בדצים. אז אפשר להגיע לאיזשהו פשרה. זאת אומרת, כשהם יחד, הם יאכלו בדצים. אבל כשהוא בעבודה, אם מביאים להם שם אוכל שהוא רבנות, והוא נוח לו לאכול את זה, מה זה העסק שלה? היא תאמר, זה כן העסק שלי, כי מה הילדים יראו? וזה יבלבל את הילדים. ויש פה גם שאלה לאיזה חינוך אנשים שולחים את הילדים. ופה אנשים צריכים להיות גמישים וענייניים, לא אישיים ובעלי אגו. זאת אומרת, היה לי חבר ששלח את הילדים שלו לחיידר בלייקווד. הוא אמר לי, אני כל השנים אכלתי M&M, אכלתי את כל השוקולדים שהם לא חלב ישראל, אבל אני יודע שאם יהיה לי את זה בבית, אז השכן לא ישלח את הילדים שלו לשחק אצלי בבית, אז אני היום אוכל רק חלב ישראל. אני צריך להיות אמיתי, זאת אומרת, אני נמצא בחברה מסוימת. אז פה בן אדם צריך להיות קצת ענייני. זאת אומרת, אם אני שולח את הילדים לחינוך מסוים, או אני חלק מחברה מסוימת, אז במידה מסוימת אני צריך להתאים את עצמי לזה, ואם אני לא, אז אני בעצם אני פוגע בעצמי, אני פוגע בקשרים של המשפחה, ביחסים עם אנשים אחרים. עכשיו זה הולך לכיוון הפוך גם כן. בוא נאמר ההורים שלה הם חלק מחברה פה שאף אחד לא מוציא את הציצית מחוץ למכנסיים, ואם אני אבוא לבקר את אבא שלה ואלך לכנסת עם אבא שלה, אז הוא יחטוף הרבה בדיחות. הוא קיבלת חתן דוס, הוא אחוי זר בתשובה, כל מיני הערות. אז היה לי אחד שבא אליי ואמר לי, אשתי ביקשה ממני, אבל מה, אני אלך נגד ההלכה בשביל אבא שלה? אמרתי לו, רגע, זה לא נגד ההלכה, בוא נרגע. זאת אומרת, אם זה נושא שמאוד כאוב אצל ההורים שלה, או נושא שגם היא הרגישה אליו, צריך לדעת שיש שני שיטות בהלכה. הרבה פעמים ישנו יכולת להיות גמישים אם רק נברר את ההלכה. אז מאוד יעיל בדברים האלה, קודם כל לברר. זאת אומרת, יכול להיות שבכלל המשקל ההלכתי הוא לא בדיוק שם. יש הרבה זוגות שיש להם כל מיני ספקות בתחומים האלה. צריך לדעת שיש דברים שאני לא יכול לומר, אני אדם פרטי. התחתנתי, אני כבר לא פרטי, בדברים מסוימים אני לא יכול לשמור על הפרטיות שלי. לדוגמה, איזה בכנסת אני אלך להתפלל? אז זה משפיע, בסוף זה יכול לקבוע איזה חברה אנחנו נשתייך אליה. אני יכול לומר לכם שכשהתחתנו בשנים הראשונות, הייתי הולך להתפלל אצל הרב אליהו בכנסת ספרדי, מאוד אהבתי את התפילה שם, היה לי שם שולחן ללמוד, קבלת שבת לפי הקצב שמתאים לי, יופי. הילדים מגיעים לגיל חינוך, אני כבר לא יכול ללכת לשם, אני צריך ללכת לבית כנסת שמתאים לחינוך של הילדים שלי. אשתי אולי, לא יודע, אף פעם לא שאלתי אותה אם אכפת לה, איפה אני מתפלל, לא נראה שזה נוגע לה, כל עוד שזה בתחום שאני אני עושה משהו אישי. ברגע שזה מגיע לילדים שלנו, אז עכשיו זה עניין של שנינו. עכשיו המקום שאני הולך להתפלל רלוונטי לשנינו. התחלתי ללכת לבכנסת אשכנזי, כי זה הנוסח שהילדים שלי צריכים ללמוד. ממילא זה גם החברה שאנחנו מתחברים אליה, ממילא זה גם משפיע על אשתי. אז צריך לדעת שהפרטיות הזו שאנחנו כגברים מאוד אוהבים לשמור עליה, היא לא הוגנת בהרבה תחומים. זאת אומרת, בא לי אומר, מה אכפת לך איזה הכשר אני אוכל? רגע, ניקח דוגמה. בן אדם שמגיע מאירופה, אז באירופה רגילים שמקבלים רשימה מערב, איזה משקאות כשרים, איזה מאכלים כשרים, ואוכלים הרבה דברים בלי הכשר. עכשיו, בוא נאמר השכן שלכם, אתם גרים בשכונה פה שכל היישוב לא עושה כזה דבר. השכנים יגיעו הביתה, יתחילו לראות אתכם עם טובלרון בלי הכשר ואני לא יודע מה עוד, יסתכלו עליכם, יאמרו, לא יודעים אם אנחנו יכולים לאכול אצל האנשים האלה. אשתך אומרת, לא נעים לי. אז מה אתה תטען? אבל אירופה הם יהודים כשרים, כולם עושים את זה, אבל זה רלוונטי לה. זאת אומרת, החברות ידברו בסוף עליה, היא חלק מהחברה. אז צריך לדעת שמצד אחד הפרטיות הזו היא לא אמיתית. זאת אומרת, יש דברים שנעשה שיש להם השלכות ישירות על הצד השני. היה לי תלמיד, עליו השלום, שהחליט שהוא רוצה להיות מאוד דתי, והם גרו בשכונה של כולם בני עדות מזרח, והוא החליט שהוא מרגיש את קדושת השבת כשהוא לובש שטריימל, כשהוא מתלבש כמו חסידי, עם כובע פרווה, שטריימל של חסידים וז'קט של חסידים. סיפור אמיתי. אז הוא התחיל ללכת בכנסת עם הבגד הזה, ואשתו אומרת, שמה, אין עוד בן אדם בכל השכונה שמתלבש ככה. ובמיוחד הוא היה גבוה. הוא גבוה ראש העין. כן? אז הוא בא... הוא בא עם שטריימל, כולם מסתכלים עליו, המוזר הזה. עכשיו היא אומרת, לא נעים לי. הוא אומר, מה אכפת לך? אני לא מרגיש קדושת שבת בלי זה. רגע, אתה לא יכול לומר, אני עדיין אדם פרטי, זה העסק שלי, לא אכפת לי אם כולם מסתכלים עליי, כי זה גם משליך עליה. זאת אומרת, היא גם צריכה לחיות עם החברה הזו. אז פה צריך לדעת, מצד אחד אנחנו עוד רגע נדגיש את החשיבות של הפרטיות ולכבד את הפרטיות אחד של השני. מצד שני צריך לדעת שזה לא לגמרי הוגן. זאת אומרת, זה כן ישפיע אחד לשני. אם אשתך אומרת, מה אכפת לך שאני מסתובבת עם מכנסיים מתחת לחצאית? הרי זה צנוע, יפה, אבל אם אנחנו בחברה שאף אחת אחרת לא עושה את זה, אז פתאום אנחנו מקבלים איזשהו סטיגמה, וגם אני איתך. זה אני, זה המשפחה שלנו, זה הילדים שלנו. הדיון הוא לא תמיד רק מה ההלכה. אנחנו צריכים להסתכל על החברה, אנחנו צריכים להתחשב אחד בשני, לדעת שאנחנו עכשיו גוף אחד, משפחה אחת. אישה תאמר, אכפת לך אם אני מסתובבת עם פאה? אם את בחברה שיש נשים שמסתובבות עם פאה, לא אכפת לי. אבל אם אנחנו בשכונה שאין עוד אישה שמסתובבת עם פאה נוחית, לא נעים לי. מה לא נעים לך? זה המצווה שלי, על פי הלכה, איגרות משה, אני יכולה לצטט לך מפה הדודה החדשה, מי שאומר שזה טוב, ואתה תצטט למי שאומר שזה לא טוב. מה זה משנה? הדיון הוא לא הלכתי. אנחנו גוף אחד, צריכים להגיע לעמדה אחת. יש דברים שאני לא יכול לטעון את הפרטיות, שמה זה אני שעושה, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אבל יש דברים, כן, שניים כאלה, אז הם לא שואלים אותי. יש דברים שהם כן פרטיים. זאת אומרת, אתה מתפלל עם יותר כוונה, פחות כוונה, מברך ברכת המזון עם יותר כוונה, פחות כוונה. אלה דברים שזה לא עסק של אף אחד. זאת אומרת, כל אחד, זה התחום שלו.
אבל יש כאלה, סליחה שאני קוטע, יש, אני ראיתי זוג שכאילו האיש מתערב לאישה, יותר האישה מתערבת לאיש בדברים האלה. ממש כאילו.
הולך לשני הכיוונים. אני חושב ש... אני חושב שזה לא תקין. אני חושב ש... הוא לא צריך להיות המשגיח שלה, היא לא צריכה להיות המשגיחה שלו.
אתה
יודע מה, אבל נפוץ בהרבה נשים העניין של קימה לתפילה.
נכון, זו טענה שאני מקבל כל הזמן. מחורת החתונה אני מקבל אימייל, איזה מין בעל התחתנתי, הוא לא קם לתפילה, אז אני שולח חזרה לפי הגרות משה, הוא לא צריך למחורת חתונה, שבע ימים תעזבי אותו. הגאות משה סובר שאסור לו לעזוב את אשתו בבית לבד. אז מה הוא יעשה? אני אומר לה, אין בעיה, את רוצה שהוא יביא לחוכרים הביתה שלא תהיה לבד? את לא רוצה. אז הגאות משה סובר שבשבעה ימים ששבע ברכות הוא לא אמור להשאיר אותך לבד, ממילא הוא לא אמור ללכת למניין. אני ממליץ שתתפלל בבית אחרי שלושה ימים אחרי החתונה, ארבע ימים אחרי החתונה. זאת אומרת שבת שבע ברכות תסתהי בית חלבי כנסת, אבל שאר הימים, כמו שכתבתי לאישה אחת, את רוצה לקום לצאת איתו למניין? אסור לך להישאר לבד בבית, נכון? אין בעיה, תקומי, תתרצי, כן, הרי שבע ברכות אסור לחתן מקלה, אנחנו מקפידים שלא יהיו לבד. נו, זה גמרא, זה גמרא, נו, רבותיי, זה...
שניהם לבד?
אם הם שניהם לבד זה בסדר, אבל כל אחד לבד זה לא בסדר, כל אחד צריך שמירה. אם הם יחד אז הם שומרים אחד לשני. אין בעיה, זה לא מציאות, נכון, בגלל זה הוא מתפלל בבית יום יומיים, אחרי יומיים שלוש מתאוששים קצת, אז או שנסדר מישהו שיגיע הביתה להיות איתה, או שהיא תבוא איתו לבית כנסת, שילך למניין של שמונה, שמונה וחצי, תשע, אין לי בעיה. שתבוא איתו
מציאות של השם הברכות
שתבוא איתו טוב, לא יודע, אני עמדתי בזה. מה כל כך קשה, ההפך, זה יפה, שבע ימים אתם יחד, יש לך את כל שאר החיים ללכת למקום לבד.
מה באמת קורה שצריך ללכת למקום מכולת או משהו כזה, אז שניים הולכים ביחד?
מה קרה? בשבע ברכות שהלכו יחד. מה קרה? כל כך נורא להיות מאשתך שבע ימים?
לא, סתם, לא, אמר שאולי בעניין הזה יש איזה יוצא מן הכלל שאם זה לזמן קצר, גם אם זה לחמש...
הבעיה היא שאתה נשאר בבית לבד, היא ברשות הרבים, אז יש לה על מה לסמוך, אתה בבית לבד. זאת אומרת, אם יש מציאות שאתה יוצא לבית כנסת והיא תוך כדי הולכת למכולת, אז יש לך על מה לסמוך, כי כל אחד הוא במקום ציבורי, העניין הוא שלא יהיו לבד.
מה הטעם בזה אגב? מזיקים?
בהזדמנות. נדבר אחר כך. כן, יפה. עכשיו, יש מקום אחד שזה הרבה פעמים בא לידי ביטוי, שזה שוב מוקש, וזה ביחסים שלה עם המשפחה שלה, ביחסים שלה עם ההורים שלה. הרבה פעמים בעל חושב שהוא יכול להתערב, שהוא מבין, שהוא יודע, הוא יודע מה נכון, או הוא מבין מה הלכה ומה דרך ארץ ומה כן תקין ומה לא תקין, ובעל הרבה פעמים מרשה לעצמו להביע דעה על היחס שלה להורים שלה. אני ממליץ, זה לא העסק שלכם, זה לא תחום שרלוונטי לכם. יש מעט מאוד מקרים שיש סיבה להתערב. על פי רוב הבעל עוד לא מבין, אחרי 10 שנים אולי הוא יתחיל להבין את הסגנון ואת הקשר ואת הקודים והנואנסים ביניהם. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאתה חושב שזה דרך אחת, כי אתה מפרש את זה ככה, אתה לא יודע בסגנון במשפחה הזו איך הדברים. כן, זה נדיר שבעל באמת מבין, וההפך, זה נהפך להיות מוקש ביניהם ואין סיבה. זאת אומרת, זה לא העניין שלו, זה המצווה שלה כיבוד אביהם. היא תשאל אותו, יחשבו יחד בעדינות, אבל בגדול זה נקודה שאנשים חושבים, זה ששנינו, מה זאת אומרת, זה חוצפה, היא לא בסדר, וכך וכך וכך. ואני חושב שכמעט תמיד התגובה הנכונה זה לשתוק, זה לא העסק של הבעל. זאת אומרת שיעזוב אותה למשפחתה ולא יתערב. ופה אני אוסיף עוד מילה לכיוון ההפוך. אתם שמעתם על האחים רוטשילד? כן? היו אחים שהיו אנשי עסקים באירופה, ולהם היה כלל, אבא שלהם אמר להם, בעסקים כשיש לכם מריבות ביניכם אל תביאו את זה חזרה הביתה, אל תספרו לנשותיכם. למה? כי אתה תספר לאשתך איך שהוא לא בסדר, ואתה כועס ורותח על אחיך. למחרת אתה חוזר לעסק, אתה משלים עם אחיך, ממשיכים לעבוד יחד. היא שומרת את הכעס, זהו, מבחינתה הוא רשע, היא שונאת אותו כל החיים, אתה לא תפתור את זה. אז צריך מאוד להיזהר, גם כשכועסים על הורים, גם כשכועסים על אחים, צריך להיזהר, לא לערב את האישה. חז"ל אומרים את זה ביחס לחברותה ולבית מדרש, שאתה תחזור הביתה ותרצה לספר לה, פלוני אמר לי ככה, אני עניתי לו ככה. מה אנחנו רואים? קורח עושה את זה. מה עושה אשתו? מעוררת את כל המריבה, אל תוותר לו, למה שאתה לא תהיה בראש? זאת אומרת, אישה מתוך הלויאליות שלה לבעלה הרבה פעמים יכולה לקחת את הדברים למקומות לא נכונים, וזה מתוך התפיסה שלה. כשאתה משתף אותה, יש תחומים שחז"ל אמרו אל תשתף אותה, זה לא יועיל לך ולא יועילה. אז אני תמיד מציע את ההיצע של רוטשילד. יש לך עניין עם אחיך, יש לך עניין עם גיסתך, תשאיר את זה ביניכם, זה יעבור. תערב את אשתך, זה יכול להיות לא יעבור כל החיים. זאת אומרת, אז בדפוס שלה, האח הזה הוא תמיד הרמה, האח הזה תמיד ניצל אותך, האח הזה לא היה בסדר כלפיך. מאוד קשה לה אחר כך להשלים עם זה. אתה, נו, אתה תשלים. אותו דבר מול ההורים. אז זה איפה שאני כן אומר, כדאי שאנשים ישמעו את הפרטיות שלהם. זאת אומרת, זה כן התחום שלך, לא צריך להכניס אותה לתחום הזה. אז שוב, לסיכום. אמרנו שצריך איזון בין פרטיות לאחריות הדדית, צריך לדעת שיש דברים שהם רלוונטיים לשנינו, נרצה או לא נרצה. יש בכל זאת דברים שזה עסק של כל אחד בפני עצמו. אחד מהנקודות שאנשים שוכחים שזה עסק שלה ולא עסק שלי, זה ביחס שלה כלפי המשפחה שלה, ודרך אגב גם ביחס שלה כלפי אחרים. לפעמים בן אדם אומר, אשתי הייתה מאוד לא בסדר כלפי הגננת, אני לא מאמין מה שהיא עשתה. היא נכנסה לגן וצעקה לגננת והיא לא בסדר ואני מתבייש. זה לא הגיע לגננת. יופי. אז אתה צודק ואשתך לא צודקת. מה יצא מזה? על פי רוב היא תיחס גם עליך.
לא, לא להגיד לה, תקשיבי, הוא צדק ואתה... להגיד, אולי כדאי לדבר על זה ככה?
ראית אי פעם שזה עובד?
לא ניסיתי.
בסדר? אני חושב שעל פי רוב זה לא עובד. ואם האישה מעלה את הנושא והבעל... בוא נאמר, האישה הייתה בחנות והאישה עצבנית והמוכרת מתחילה לענות לה באיטיות והיא פתאום מוציאה את הכס שלה על המוכרת. לא מינה אותך, למה את לא יכולה לענות לי כמו בן דם? למה את לא עונה לי? ואתה עומד שם, אתה רוצה לקבור את עצמך. אתה אומר, מה הגיע למוכרת הזו? זה שהיא עצבנית, היא צועקת על המוכרת? עכשיו, הבן אדם לפעמים חושב לומר לאשתו, רגע, עם כל הכבוד, מה צועקת על המוכרת? מה הוא עשה? לקח את המריבה עם המוכרת והכניס אותה למריבה בינו לבינה.
מה זה? הצחיק את המוכרת.
אני אומר, יש דברים שלא צריך להיכנס אליהם. אם אשתך תשאל אותך, שמה, הייתי בסדר כלפיה? אז אתה יכול בעדינות לומר לה, אני לא כל כך הבנתי למה את כל כך כעסת עליה. אני לא הייתי בטוח עם זה שאת כועסת עליה, או כי את נכנסת לחנות כעוסה בגלל מה שקרה קודם. לא הייתי בטוח אם הגיעה לצעקה הזו. בעדינות, בהצעה, באולי, שהיא העלתה את זה. אבל סתם ככה, זה איפה... מה?
אם הגבר היה עושה את זה, כשהשמעת
את זה. אני חושב שזה אחד מהתחומים שצריך לדעת, לתת את הפרטיות, האוטונומיה אחד לשני. גבר הרבה מחפש פרטיות ואוטונומיה, ובזה נסיים. צריך לדעת שיש תגובה אחת במריבות שהיא פצצה, היא כמו לשלוף סכין במריבה. וזה אם הגבר קם ויוצא מהבית. זאת אומרת, לפעמים כשיש מריבה, אז הגבר אומר, טוב, תעשי לי טובה, שמעתי אותך, אני רוצה להתאוורר. קם יוצא מהבית. איזה פגיעה, מבחינת האישה, אתה דקרת אותה, אתה הכנסת חרב לליבה, לא מבינה אותך. לא מספיק שאתה רב איתי, אתה עוד עוזב אותי? אתה עוד בורח ממני? ככה? לאישה זה אחד מהפגיעות הכי גדולות. עכשיו, צריך לדעת שבכל מריבה זה תגובה טבעית של גבר. התגובה הטבעית של הגבר במריבה זה שהוא רוצה לברוח, הוא רוצה שקט. הוא אומר, תשמעי, מספיק רבנו, בואי נרגע, אני אלך לדרגי, את הכי לדרכך, נחזור נדבר עוד שעתיים, מה צריך להמשיך לריב? התגובה של אישה כשיש מריבה זה בוא נשב נדבר על זה עכשיו. אז הגבר יוצא מהכלים. את רואה שכשאנחנו מדברים עכשיו, שנינו רתוחים, ואת רואה שאנחנו רק רבים יותר. אז האישה אומרת, לא מספיק שאת רב איתי, אתה עוד עוזב אותי. אז הגבר אומר, לא מספיק שאת רב, את רוצה להמשיך לריב? זאת אומרת, מה הולך? יש לנו שתי נטיות הפוכות. כשיש מריבה, האישה מיד רוצה קרבה. בוא נשב ונדבר. אין לי מה לדבר. את אמרת, אני אמרתי, שנינו כועסים. אז יש מצב של נטיות הפוכות, והגבר פתאום מוצא את הפרטיות שלו. תני לי לשבת לעבוד, תני לי לשבת ללמוד, תני לי לצאת לתפילה, תני לי לצאת ללכת קצת. זאת אומרת, הוא רוצה את החופש שלו. תני לי לעזוב את הסיטואציה הזו, לחזור לשלום שלי. כן, אז אני אומר, במצבים כאלה, יש מקום אחד נהדר, קוראים לו השירותים. שמעתם עליו חדר אחד שיש מקום רק לאחד. טוב מאוד, אפשר לומר, סליחה, להיכנס, לסגור את הדלת, שב שם, לא פגעת בה, לא כלום. אתה יכול לשב שם 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, שב, היא לא יודעת מה אתה עושה, וזה לא העסק שלה מה אתה עושה. אז אתה לא יצאת מהבית, ופה אני ממליץ מאוד להחמיר מאוד מה שכתוב בשולחן ערוך, לא לדבר בשירותים. אז סתם ככה צריך להיות הרגל נכון בבית.
יש כאלה
מגילים
בשפה אחרת.
צריך בבית להקפיד, בשירותים לא מדברים, ואז תכנס שירותים, יש שקט, יכול שהיא תמשיך לדבר, אבל אתה... אמרנו, לא יכול לדבר, סגרת העניין. בלי לעזוב את הבית.
תח מקלחת, תח את המים, שירות.
לא, זה לא בטוח כמה זה יתקבל. אבל שירותים, לא, זה לא, אני אצטער, אני אגיע עוד דקה נדבר. בסדר? אז זה פתרון שבעיניי הוא נשמע מצחיק, אבל הוא דרך מנוס שהאדם יכול בעצם לברוח וקצת להיות בשקט וקצת להירגע, ומתוך זה לבוא לדברים. אפשר גם לומר, אני לא בורח, אני בבית, אבל בואי נעצור. אבל לצאת מהדלת, תדעו שמבחינת האישה זה מתפרש כתגובה קיצונית ביותר. זאת אומרת, לצאת מהבית, אתה רק רוצה לצאת, להירגע, לחשוב. מבחינתה זה קיצוני.
אני חושב שאני שמעתי פעם, אולי לפני הרבה שנים, ולא בטוח שהוא היה דתי, לא יודע בדיוק מי הוא היה, והוא המליץ על הדבר הזה. אני גם לא מתחבר לזה.
מה? המליץ לצאת?
כן, אני גם לא מתחבר לזה כל כך.
לא, 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 לא.
לעשות סיבוב עם האוטו, אבל איזה 130.
בגלל שהוא כועס, כדי...
אז אני אומר, אם הזוג רוצים, שהזוג יצאו לטייל.
אני גם לא מתחבר לזה.
אבל שהבעל יצא,
זה... אז מה עשית בזה הכי טוב?
אז מה עשית בזה?
הרגעים הכי מהר.
לא, כי ברחוב, אז יכול להיות שהיא תצעק עליך פחות.
תצעק עדיין.
תלוי איפה אתה גר. אתה ליד יער, לא טוב. אפשר לצעוק חופשי.
כן, לא, אני חושב שזה... לא, אבל אני כן חושב שצריך להבין שמבחינת האישה, זה שהבעל רוצה לברוח וללכת לדרכו, זה מבחינתה זה...
תעשו חושבים למה.
היא תעשה חושבים, היא תעשה לך רשימה, ויותר מזה שפגעת, אבל תראה איזה מין אדם אתה יצאת לך מאמצע השיחה. טוב, אז זה בסיכום, זה. אני חושב שצריך קצת לעשות חושבים, וזה אני ממליץ בשלב הפגישות שצריך לדבר על זה. ואם לא דיברו על זה בשלב הפגישות, אז צריך להיות זהירים בתחום של מה רמת ההתערבות שכל אדם מוצא. זאת אומרת, אני אדם מאוד פרטי, אז קשה לי, כי אני מבין שאני קיצוני בדברים האלה. אבל צריך כן להבין אחד את השני ולדעת שבן אדם קשה לו לחיות עם מישהו...
כן, מתנגד. לדוגמה, בן אדם רוצה ללמוד כל היום. אישה רוצה שבעלה יהיה קצת בבית. יש רמות לזה, אבל יש... אני מכיר מקרים שבן אדם רצה ללמוד תורה, וכל הזמן היא אומרת לו, בוא, בוא, בוא.
גם זה דבר שמדברים לפני החתונה.
לפני הרבה זמן הוא אמר לי את זה.
נו, בסדר, אז...
לאט לאט התרגלה, אבל...
יש עוד פן, שאתם כולכם פה בשנה ראשונה, אתם צריכים לדעת שני דברים הפוכים. אני על סף לומר לכם דבר והיפוכו, אבל שתדעו שהם שניהם נכונים. דבר ראשון זה שאתם קונים הרגלים. שנה ראשונה יש הרבה הרגלים, זאת אומרת, אם האישה מתרגלת שהבעל כל יום לומד שעה, שעתיים, מה שלא יהיה, זה הרגל לבית. בין ההרגלים שאתם קונים בשנה ראשונה זה גם מה אתם תאפשרו לדיבור בבית. זאת אומרת, אני מאוד ממליץ שבשנה ראשונה תלמדו קצת שמירת הלשון, כי מאוד קל שזוג יתרדר לדיבור לשון הרע ושזה יהיה חלק מההווי של הבית. ואם זוג לומד שמירת הלשון יחד ומנסה להקפיד על זה יחד, אז זה שוב בלי להיות משגיח אחד לשני, אבל בכל זאת לנסות לשאוף לזה. יש הרגלים שקונים בשנה הראשונה שאחר כך מקרינים על כל הדרך. אז זה דבר אחד. עכשיו היפוכו. צריך לדעת ששנה ראשונה לא קובעת לנו את החיים. זאת אומרת, לפעמים זוגות צעירים בהתחלת הדרך מאוד לחוצים. אם נלך להורים שלך בפסח והיינו אצלם גם עם סוכות, אז מה עכשיו אילך? הם יחשבו שתמיד אנחנו צריכים להיות אצלם שני רגלים. לא, תעזבו, רגע, אתה בוס, אל תפחד. אתה השנה תלך סוכות בפסח, שנה הבאה לא יתאים לך, לא תלך סוכות. השוויגר תתקשר ותאמר, מה קרה? אתה ברוגז איתי? לא הבנתי. שנה שעברה היית אצלי שני רגלים, השנה אתה לא מגיע אף רגל? תאמר לה, אני לא ברוגז. השנה לא מסתדר לנו, גמרנו, השיחה הסתיימה. אתה לא צריך, חייב לאף אחד דין וחשבון. זאת אומרת, הרבה פעמים הזוג מפחד שאם נעשה עכשיו, אז זה יקרה לדורות. לא, יש הרבה דברים שאתם יכולים לעשות עכשיו, ואחר כך תחליטו אחרת, תעשו אחרת. אני אתן לכם דוגמה ממה שהיה אצלנו. כשאנחנו התחתנו, אז בשנים הראשונות ניהלנו, בהתחלה הלכנו לחמי וחמותי, דרך ארץ, שנה ראשונה, אולי שנתיים. אחר כך ניהלתי ליל הסדר למכון מאיר. זאת אומרת, יש מלא תלמידים שאין להם לאן ללכת, ואין להם מישהו שישב ויסביר להם מה עושים בליל הסדר. כל אחד עסוק מהמשפחה שלו. אז כמובן שבני משפחתי לא היו שמחים עם כל העניין, מה זה שאתה לא בא למשפחה? ואני אמרתי, אם אני לא אקח את השנים האלה ללמד את התלמידים, בעתיד יהיה לי את המשפחה שלי, אני לא אוכל לעשות את זה. ואם אני אנסה למצוא אנשים אחרים שיזמינו תלמידי מכון מאיר, אני יודע שרוב האנשים הם לא במצב הזה בחיים. זוגות צעירים מרגישים מחויבים להורים, זוגות מבוגרים מחויבים לילדים. אני בחלון זמן קצר, יש לי עכשיו 5-6 שנים, שאני יכול להשקיע בתלמידים, אחרי זה אני לא אוכל. ובאמת ככה היה. ברגע שהילדים הגיעו לגיל 6-7, אז זהו, אני כבר לא מזמין תלמידים שמגיעים עם טלפון סלולרי לליל הסדר, ועם כל מיני, לא יודעים מה זה ליל הסדר בכלל, אני כבר לא עושה את זה. בשנים הראשונות היו לנו אנשים בליל הסדר עם מפתחות לרכב. אמרו, אל תמזוג לי יין, אני צריך לנהוג הביתה. בסדר, זה היה השנים הראשונים, זה לא משנה, אין לי ילדים, זה לא הורס להם כלום. אחר כך זה רק יכול להיות אנשים שהרגשתי שהם חינוכים לילדים. עכשיו זה רק אנשים שיודעים להקשיב ולהסתכל, שלא יגזלו את הסדר מהילדים. זאת אומרת, בתקופות שונות בחיים אתה קובע, זה מה שמתאים לבית. אז מצד אחד אמרנו, כזוגות צעירים אתם צריכים לדעת ששנה ראשונה יש לה הרבה משקל, אתם כן קונים הרגלים בשביל עצמכם. מצד שני, העולם החיצוני לא יכול לחייב אתכם, אתם בכל זאת הבוס, ואתם תקבעו מה מתאים לכם בכל תקופה בחיים.